שלום וברכה. כן, אנחנו היינו פעם שעות פסקה קמ"ב, נכון? קמ"ג אנחנו, לא? כן. מהי והטוב בעיניך עשיתי? איפה הכוס עם השם?
עבדה, שם מצאנו
אותה. נזלו אותה, אתה אומר. מהי והטוב בעיניך עשיתי? אמר בידם הרב. ששמח גאולה לתפילה. זה בעצם מה שחזקיהו עשה. כלומר, הוא התפלל מתוך האזכור של הגאולה, כמו שאנחנו עושים, כלל ישראל, ואחר כך מתפללים. רבי לוי אמר שגנז ספר רפואות. כן, זה הדבר השני שהוא עשה, גנז ספר רפואות. אומר הרב, קמ"ג, דרכי הביטחון הם שלמות האנושית. כלומר, זה שאנשים בוטחים בהשם, זה שלמות בני האדם, כשהם חיים מתוך ההכרה הברורה שמי שמנהל את העולם זה ריבונו של עולם. וכל מה שכלול במציאות לא יהיה דבר אחד שיוצא מהרצון של השם. זאת אומרת, מה הכוונה? זה לא שהקדוש ברוך הוא מרוצה מכל דבר שקורה ביחס הבחירות הרעות של בני האדם, ודאי שיש דברים שהם למורת רוחו, אבל גם אם בני אדם יחליטו לעשות את הדברים הכי נוראיים, בסופו של דבר שום דבר לא יוצא מהשליטה האלוקית. ויותר מזה אנחנו יודעים, כלומר זה לא שיש פה נטישה או חלילה אובדן שליטה על העולם, אלא הקדוש ברוך הוא יודע גם להצמיח את הטוב גם מהבחירות הרעות של בני אדם. כלומר, גם אם נדמה לאנשים שהם יכולים להתחכם כביכול ולנסות לקחת את המציאות כביכול הפוך מהכיוון האלוהי, הדבר שהקדוש ברוך הוא מגלגל מתוך הרע שבני אדם עושים, זה דברים טובים שבני אדם בכלל לא מעלים בדעתם, שהם עושים בעצם את ההפך ממה שהם מדמיינים שהם עושים. כמו לדוגמה, קחו את מה שהיה אצל גזירת פרעה. כל הבן הילוד העירות תשליחו. נכון? אומרים, חז"ל, מאיפה הגיע לגזרה הזאת? למה דווקא בנים? ולמה דווקא ליאור? אז אלא מה אמרו לו הצטגניניו שעתיד המושיע של ישראל להיות נידון על המים? והם ראו ככה בערך, אז הם בעצם כן נגעו במשהו אמיתי, אבל הם לא פרשו אותו נכון. משהו אמיתי זה המי מריבה שמשה רבינו, בסופו של דבר בגללם, לא הגיע לארץ ישראל, אבל הם פרשו שהמושיע של עם ישראל שצריך להיוולד ועדיין לא נולד, אם יטביעו אותו במים, אז בעצם אין לו סכנה מצידם, הם לא יצאו ממנו. אחרי גזרת הגזרה הזאת, מה הקדוש ברוך הוא עשה? שדווקא בגלל הגזרה הזאת, לא רק שמשה רבנו נשאר בחיים, בסיפור הזה שמה שכתוב, שבת פרעה לוקחת אותו וכולו, אלא פרעה בכבודו ובעצמו מלמד את התינוק הזה איך להניג, איך להניג אנשים. כן, הוא לא גדל בבית של עבדים, או בבית של ההורים שלו, אלא הוא גדל בארמון שלו. זאת אומרת, הוא מגדל אותו, הוא לא יודע שהוא מגדל אותו. הוא חושב שבגזרה הזאת הוא חיסל טוטלית את האפשרות של עם ישראל תצמח ישועה. ובסופו של דבר, הוא מגדל אותו, וזה לא רק גידול במובן הפיזי, אלא הוא מחנך אותו מנטלית להיות אדם מנהיג. כן, בעצם הפוך לגמרי מאשר מה שהוא תכנן. זה דוגמה. כל הזמן זה ככה. כל הזמן זה ככה. לא תמיד אנחנו רואים את ההקשרים באופן גלוי כזה, כמו בסיפור הזה, אבל תמיד זה ככה. כי הקדוש ברוך הוא מצמיח את הטוב מכל מה שיש במציאות. לכן אני אומר, מה שהרב פה מתכוון לגבי זה הביטחון בהשם, זה שלמות האנושית, שלא נחשוב שזה ביטחון רק במה שתלוי כביכול בו, אבל במעשים האנושיים, בבני אדם, אנחנו כן צריכים לפחד, כי יש טעו עם עם האינטריגות שלו, ויש את הפוליטיקות שלו, ויש את השלישי עם כל מיני דברים שהוא מחפש אותנו ורוצה להפיל אותנו, והוא מהעבודה עושה איתך תחרות, והוא... בקיצור, משום דבר לא צריך לחשוש במשמעות הזאת שאתה חי בעולם שמושגח. מה שצריך לקרות, זה מה שיקרה. וגם בני אדם מתכננים כל מיני דברים רעים, בסופו של דבר זה מצמיח את הטוב האמיתי. חלקו יהיה נגלה בעולם הזה, וחלקו יהיה במשמעויות הנצחיות שהן מהותיות ומשמעותיות יותר, הרבה הרבה יותר מאשר מה שיש בעולם הזה. וזה בעצם הנקודה של הביטחון. להיות מכיר בזה שמציאות השם היא המובילה את הכל, על פי מחשבותיו שגבוהות מחשבותינו לטובה. לטוב שוב, לא לטוב דווקא שאתה סבור שהוא טוב, לטוב האמיתי. אמנם, הם נחלקים. העניינים של הביטחון. הביטחון הפשוט, אם השעה צריכה לכך שיעשה נס, או מצד האדם המעלה שראוי לכך, אבל הביטחון התמידי הוא להיות בטח בשם שעזרו בהשתדלותו. זאת אומרת, יש ביטחון במשמעות הזאת שהקדוש ברוך הוא יכול גם לחולל ניסים, וכמובן כשאתה מצפה לנס, אז זה יכול להיות באחת מן השתיים, או שאתה סבור שבאמת המציאות כן, מצריכה את הנס, מצדיקה את הנס, כי בעיקרון הקדוש ברוך הוא לא מנהל את העולם בצורה של ניסים. או כמובן אם מדובר באיזה צדיק כזה, שעל פי הרצון של הצדיקים גם הקדוש ברוך הוא מתחשב בהנהגת העולם. אבל זה דברים חריגים, נס זה לא חלק מהמהלך הרגיל של המציאות. זה לעתים נדירות ורחוקות במיוחד. אבל הביטחון התמידי הוא להיות בוטח בהשם שעזרו בהשתדלותו. שעזרו בהשתדלותו של האדם. לא שהקדוש ברוך הוא יעשה במקומך. אלא שאם אתה תהיה פועל במציאות, על פי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שלנו כבני אדם יפעל בעולם, אז במהלך הזה של הפעולה המבוקשת מן האדם, כשהאדם עושה, איך נגדיר את זה, את המוטל עליו, כך באמת ייטב. והקדוש ברוך הוא גם יסייע. לא יעשה במקומך, אבל הוא מסייע. מאיפה אנחנו יודעים שהוא מסייע? הוא הבטיח אין ספור פעמים, שלמי שעושה את רצונו, הוא מסייע. כן, תורה מלאה בזה. בעניינים האלה, שיש סייעתא דשמיא לאדם, ושוב, זה לא נס גלוי, זה סייעתא, לא, זה שאתה תצליח. הוא פתח חנות והצליח, ברוך השם, הייתה לו סייעתא דשמיא, לא שהוא סייע לו. יש מישהו אחר שפתח חנות ולא הצליח, אז לא, הייתה לו סייעתא דשמיא. בהקשר הזה שהוא חשב שהוא הדבר הנכון, שצריך לעשות אותו. והנה יצא לענייני הכלל מצינו סתירות. לפעמים השתדלות משובח נחויבת, לפעמים תחשב חיסרון. כלומר, בעניינים הציבוריים אנחנו רואים דרך הדברים שכתובים בתנ״ך ודרך דברי חז״ל, לפעמים אנחנו רואים שהיה מוטל על הציבור לפעול, לפעמים מוטל עליהם דווקא לא לפעול, וצריך להבין את העיקרון. למשל, מציל מלחמת האי, הייתה כולם לאי השתדלות על פי השם. כן, כלומר, הם היו צריכים לעשות את התחבולה הזאת, וכן, בהתחלה הם יצאו, חשבו שבקלות יכבשו את האי. חשבו שבקלות יכבשו את האי, ואז נפלו שמם. ואז פעם שנייה הם התחילו לעשות תחבולה של עורב מפה, וחיילים משם, ודרך זה הם הצליחו. זה צריך הרבה השתדלות, הרבה תחבולות. לעומת זה במלחמת גדעון נאמר לו, רב העם אשר איתך, פן יתפאר עלי ישראל אמור, עדי הושיע לי. כן, והוא צריך למעט בהשתדלות טבעית. אז גדעון, מה נאמר לו? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תיקח את בסוף 300 המלקקים האלה, בידם אל פיהם, הם אלו שיהיו החיילים שלך. למרות שהוא חשב שהוא צריך עשרות אלפים. טוב, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה הוא רוצה? הוא רוצה שאנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו על פי סדר העולם, על פי מה שאנחנו מבינים נכון. פי טבע המציאות, או שהוא מעוניין שבדברים האלה אנחנו נסמוך עליו. והדברים העיקרים שתלוי במצב מוסרי של העם. כלומר, הכל תלוי במדרגת העם. ולמה מה שקובע זה המדרגה המוסרית הרוחנית של העם? שתכלית כל סיבוב ההנהגה כולה היא להביא את אור דעת השם מלואה לעולם. למה נמשכו מזה כל התורה הזאת ואני רואה את זכויות המשכות מדעת השם המתתה? הרי מה המטרה של כל מה שהקדוש הוא מנהיג במציאות? כדי לגרום למציאות להיות במצב השלם ביותר שמסוגלת להימצא. כן, הרוחל בספר שלו דעת תבונות, כל הספר הזה נועד כדי בדיוק להסביר את העיקרון הזה. איך כל המהלכים שקורים במציאות, כל מה שקורה, הכל מכוון בסופו של דבר להביא את העולם למצב העליון שלו. וזה מהלך אלוקי שהוא מכוון על ידי ריבונו של עולם להביא את העולם אל המציאות השלמה שלו. כדי שכל הטובות הזמניות והנצחיות, הזמניות הכוונה שנוגעות לתנאים העולם הזהים והנצחיות שנוגעות למשמעויות הנצחיות של המציאות, גם מדרגת עולם הבא, יבואו מתוך כך. ומה העניין של השלמות של האדם? מידיעת השם, שנמשכות מידיעת השם למיטתה. מידיעת השם, מידיעת השם זה הקשר של האדם אל האידיאל האלוהי. זה לא דווקא בשכל, מתחיל מהכרות, אבל זה מתבטא בסופו של דבר ברצונות, בשאיפות, במעשים. זה מה שקרה, כל מדרגת האדם שהיא מבטאת את אותו אידיאל אלוהי, כלומר את אותה שלמות של חיים. מילא כשאדם הוא העם בכללו, טוב, עכשיו אם תשאל אתכם, תגידו אתם, מה נראה לכם, מתי יהיה הנהגה של השם שהיא יותר נוטה לנשיא, ומתי תהיה הנהגה של השם שהיא יותר נוטה לטבעי? כשאנחנו מבינים זה תלוי במדרגה של העם, אז מה היינו אומרים? מה התשובה הפשוטה? פשוטה, אם אתה אומר שהנהגת השם ניסית או טבעית תלויה במדרגה של העם, אז ככל שהעם היא במדרגה יותר גבוהה, איזה הנהגה תהיה?
ניסית.
ניסית. זה בדיוק הפוך. אומר הרב, והנה, כשהאדם או העם בכלל לא עומד במצב מוסרי גבוה, כלומר שנמצא במדרגה גבוהה, אז הלא מההנהגה הטבעית, שהולכת אחוזה עם סדרי החיים האנושיים, יכיר ביותר יד השם. כי דברי הרם מדרשותיו, על פסוק אמרת המלכה כוכבי ועוצים ודיע, עשה לי את החיל הזה, וזכרת את שם מקורי המתחיל לך כוח לעשות חיל. כלומר, תכף נתייחס לרן, אבל אומר הרב, דווקא כשהמצב הרוחני הוא גבוה, אין צורך בניסים. בני אדם קרובים לקדוש ברוך הוא מתוך טבע העולם. לא צריכים ניסים. כי אתה חי ברמה כל כך גבוהה שבטבעיות של העולם אתה רואה את יד השם. שמתבונן האדם כי החיים הטבעיים וכל מסיבותיהם הכל ערוכים יד השם מתברך לתכלית הסגבה של השמות האנושית. כלומר, בהתבוננות, כי אנשים ברמה אז הם יכולים גם להתבונן על הטבע של העולם והם רואים את ההשגחה, את ההנהגה של השם, איך הוא מוביל את הכל לטובה. הנה יותר יכיר את קונו כשמספיק לו צריכה בדרכים טבעיים. שצריך על זה השתדלות רבה מצידו בחובה עבודת ובכוח גופני ונפשי. כן, זאת אומרת, האדם במדרגה גבוהה אין לו סתירה בהכרה שלו החד משמעית שמי שמנהיג את הכל זה ריבונו של העולם, למרות שהוא יודע על עצמו שהוא צריך להשתדל מאוד. הוא לא תולה את זה בעצמו, זה הרן. הרן אמר שראש כתוב בסוג הדדה כי השם לוקח על אותך לכוח לעשות חיים. אז אומר הרן, מה הכוונה, השם לא רוצה לעשות חיים, מה הכוונה שיש ניסים? הרי אנחנו רואים בדיוק הפוך, שככל שאדם יותר משתדל, אז דווקא אז יש יותר הצלחה. אז מה כוונת הפסוק? אז אומר הרן, זה בדיוק הכוונה. נותן לך כוח לעשות חיל, ועשיית הדשמיה היא בתוך המעשים שלך. זה שהוא נותן לך את היכולת, וזה שהוא מלווה אותך בעשייה שלך, זה ההשגחה של השם, זה גם הדבקות בהשם, מתוך העולם, מתוך המציאות. והנה יד השם איתו, על כל פרט פרטי תנועותיו, וימינו, כוונה של הקדוש ברוך הוא, צעדהו לאדם. הלא יתקרב יותר בזה ציור השלמות. הרי כשאדם חי בצורה כזאת, שמתוך ההקשרים של הטבע, של העולם, וההשתדלות של עצמו, הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא מוביל אותו, זה ודאי יותר דבקות ויותר שלמות. מאילו יעשה לו נס פעם אחת, תמציא לו מחסרו. שזה מין אירוע חד פעמי כזה, בסדר, זה אירוע שממחיש לך הרבה, אבל בסופו של דבר בחיים היומיומיים אתה מנותק מהשם. כי שם אתה חי מתוך המחשבות, הנה יש פה טבע, יש פה את מה שאני עושה, ואיפה אלוקים פה בכל התמונה הזאת? עכשיו, כדי לחיות עם הטבע של העולם ועם העשייה שלנו ולראות את יד השם בכל זה, צריך להיות בן אדם פנימי יותר, במדרגה גבוהה יותר. על כן אמר, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי, ובצריך בהבנה אמיתית כמה כוח וכמה עוצם יד צריך עד כדי לבוא לידי חיל זה, כן? כלומר, דווקא בגלל שאתה מכיר כמה צריך להשקיע כדי להגיע לתוצאות האלה, ולכל תנועה קלה, עזרת השם דרושה, אז על ידי זה יימשך מה שאמר, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. כל זה כשאנחנו במצב, מבחינה מוסרית רוחנית, מצב גבוה. אמנם בנפול העם ממעלתו, ונשקע באבלי החומר, ואת פועל השם לא יביט, כן, כשאדם הוא נמוך, אז בהרבותו השתדלות, לא יכיר כלל יד השם, ויאמר כי ידי הושיע לי, ולא עבור בהנהגה טבעית לשלמותו. כי הוא לא ברמה מספקת כדי להבין איך הטבע ואיך ההשתדלות שלו, הכל זה חלק מאותו מהלך אלוקי בהנהגה של המציאות, וזה צריך, כמו שאמרנו, את מדרגה להיות פנימי יותר. על כן היו הניסים מחויבים ומוכרחים בתחילת הכר הדעת השם ישראל, כי נער ישראל ואוהביהו. כלומר, בתחילת הנהגה של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נאלץ במרכאות לעשות ניסים. למה? כי היינו נערים. עם ישראל לא היה מספיק מפותח באותו זמן, מבחינה תרבותית. לא היה כל כך תורה. תחשבו כמה זמן זה אחר מתן תורה, לא הרבה שנים. אבל עדיין אין כל כך תורה בעולם, עדיין לא רגילים לחיות מתוך תפיסות עמוקות. ולכן עם ישראל נקראים באותו זמן נער. אהבת הנער והילד היא הנהגה כזאת, של הגדול אינה בכלל הנהגת אהבה. כלומר, מה שאתה מניק כלפי ילד, והילד מבסוט, מרוצה עד מעל הגג, תניק כזאת הנהגה כלפי אדם מבוגר, הוא יגיד לך מה אתה עושה מני צחוק. לבשה. אהבת הנער תהיה כשייתן אבי מחסורו משלו, ושל הילד הקטן תהיה כשייתן גם כלת תוך פיו. ושל הגדול תהיה אהבה כשימציא לו מעמד שיוכל לענות מגיע כפו ואחרי צוטו. זה משל מעולה. אומר הרב, בוא ניקח את זה שכשאתה רוצה להשפיע על בני אדם, אתה רוצה להשפיע עליהם טוב. אם זה תינוק, מה אתה צריך לעשות? תכניסו לו לתוך הפה, נכון? אם זה ילד יותר גדול, אז אתה צריך להגיש לו לשולחן. ואם הוא כבר מבוגר, אז מה הוא יגיד לך? תגיד, מה אתה חושב שכל החיים אני אהיה סמוך על שולחנך? מה? אין לי אישיות? אני לא יכול להיות עצמאי? מה אתה עושה אותי תלותי? נכון? מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להעמיד אותו לרגליים, שאלה. שצריך ללמוד מקצוע, יעבוד, יפרנס את עצמו. מה זה התלותיות הזאת? מה, אתה תינוק? ככה הוא גם מרגיש מושפל. כאילו לא סומכים עליו, לא נותנים לו להחזיק את עצמו. אז הנה, מה שטוב לילד, שמאכילים אותו בכפית לתוך הפה, זה כבר ביזיון לנער. ומה שטוב לנער, שמים לו על השולחן, זה גם כן כבר דבר ש... לא מתאים לאדם מבוגר צריך לעמוד על רגליו ולא להיות תלותי באחרים. זה בדיוק אותו דבר גם ביחס לעם ישראל. על כן משובחים מאוד הם הניסים בזמן ילדות האומה. אני היינו ילדים מבחינה תרבותית, מבחינה מוסרית ורוחנית, כמה שנים רק אחר מתן תורה, עדיין לא התפתחנו. לכן באותו זמן היינו צריכים ניסים, לשים בכפית, להכניס לנו לתוך הפה. אבל בהיות העם נעלה בהכרתו, אז טוב מאוד שיתרגל בהנהגה, סליחה, מה שלא הייתה ההנהגה הטבעית יכולה להביא בשום אופן, כי אז מה הם היו חושבים באותו זמן? עד שהם לא רואים את זה, עמוד ענן, עמוד אש, ניסים גלויים, הם אומרים אין אלוהים, כי הם צריכים את ההמחשות האלה. כי הם לא מפותחים לתפוס את העניין של הקדוש ברוך הוא מתוך טבע העולם. אבל בהיות העם נעלה בהכרתו, אחרי הרבה שנים של תורה, ותלמידי חכמים, וברור, ולימוד, ועיסוק, והתרוממות מבפנים, לא דרך כל מיני דברים מבחוץ. אז טוב מאוד שיתרגל בהנהגה שתביא אותו להחליף כוח ולעסוק בשלמות וחריצות, ורמת קרנו בכל הפרטים החומריים והמוסריים, ושהוא יוכל כבר לשאוף דעת את השם במקור הטבע התמידי. שאו מרום אליכם, ראו מברא אלה. שאו מרום אליכם, הכוונה מתוך ההכרה שלכם. ולא תצטרכו... כן, להכיל אתכם בכפית, כן, במשמעות של המשל הזה, לא תצטרכו להנחיח כל הזמן כדי לתפוס שבאמת זה מה שקיים פה כל הזמן. טוב, איך זה קשור למלחמה של האי ולמלחמה של גדעון, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אני רוצה להבליט, בעזרת השם בלי נדר מחר, עוד נקודה חשובה שצריך לשים לב בהקשר הזה.